קשת כל שידורי תורה. היום יום ראשון, שבוע טוב, אנחנו פותחים את השבוע ככל שבוע בזמן קיץ זה עם השיעור של הרב ברוך גיגי במועדי עניינים במועדים.
עמדנו בשבוע שעבר על יסודות היתר של מלאכת אוכל נפש, ועסקנו בעיקר בשיטת הסוברים שההיתר של מלאכת אוכל נפש נובע מן הפסוק אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם, ודיברנו על שיטת בעלי התוספות שאומרת בעצם שיש כאן איזשהו מתיר. התלבטנו האם המלאכות הותרו או הצרכים הותרו, וניסינו לעסוק בשאלה הזאת של היקף הדין הזה על פי שיטת בעלי התוספות. היום אני מבקש להתמקד בשיטת הרמב"ן, שלשיטתו כל איסור המלאכה בימים טובים נאמר רק על מלאכת עבודה, כל מלאכת עבודה לא תעשו, ומלאכת אוכל נפש לא נאסרה כלל. לשיטתו אנחנו צריכים לנסות להתמודד עם כמה פרטי הלכות שיש לנו בענייני מלאכת אוכל נפש, שלכאורה אינם כל כך פשוטים להסדיר אותם עם התפיסה העקרונית הזאת של חלוקה בין מלאכת עבודה למלאכת אוכל נפש. כדי להתמודד עם גישתו העקרונית של הרמב"ן, ואחר כך כמובן הראשונים שהלכו עקרונית בעקבותיו, ולראות איך הם התמודדו, איך הרמב"ן בעצמו התמודד ואיך הם התמודדו עם הקשיים השונים שבעצם הסוגיות מציבות בפנינו. כי באופן בסיסי, אם אנחנו סוברים שרק מלאכת עבודה נאסרה, מלאכת אוכל נפש לא נאסרה, לכאורה היינו צריכים, הפשוט ביותר היה שכל מלאכה שהיא מלאכת אוכל נפש תהיה מותרת. אבל כולנו יודעים שיש רשימה ארוכה של מלאכות שלא הותרו. באופן בסיסי די ברור שקצירה נאסרה, תחינה נאסרה. יש כאלה שבונים את זה על עוצות אותה דרשה שמופיעה בירושלמי, שכתוב שם ושמרתם את המצות שלא הותרו אלא מלאכות שמלישה ואילך, או דרשות אחרות שיש בירושלמי שיש כל מיני מיעוטים בפסוקים שבאים למעט מלאכות מסוימות שהן לא הותרו. כמובן כל זה מעיב על ההבנה החלקה שהיינו מבקשים שתהיה לנו, שהתורה בעצם מתירה כל מלאכת אוכל נפש ועשרה רק מלאכת עבודה. ממילא הכי פשוט היה שכל מלאכות אוכל נפש תותרנה, ולכן כשיש לנו מציאות שבה אנחנו אומרים שכל המלאכות שעד לישה, דהיינו קצירה, תחינה, ברירה וכו', כל אלה נאסרות, זה כמובן מעורר קושי לא פשוט עם כל התפיסה הזאת של יש בעצם תחום שלם שלא נאסר. אם אני הולך עם הגישה של בעלי התוספות שצרכים הותרו, או אפילו שיש מלאכות מסוימות שהותרו וכו', אך אשר לכל נפש, בעצם יש כאן איזה מתיר, אני יכול להגיד שהמתיר מוגבל לדבר, לתחום זה ולא לתחום אחר. ברגע שלא מדובר במתיר, ברגע שמדובר בעצם בתפיסה יסודית שרק מלאכת עבודה נעשה ולא מלאכת אוכל נפש, אז השאיפה או הרצון הפשוט היה שבאמת זה יקיף את הכל. ברגע שאנחנו רואים שזה לא כך, זה מציב בפנינו אתגר קשה להתמודדות כדי לנסות להסביר את הדברים. הקשיים מחריפים לאור העובדה שיש לנו גם מצבים מסוימים שבהם, אפילו מלאכות מסוימות, שבהם אנחנו אומרים, למשל, אנחנו אומרים שאסור לטחון קמח, אבל מותר לשחוק תבלינים, למרות שמדובר בעצם באותה מלאכה, דהיינו מלאכת טוחן. ושחיקת תבלינים או שחיקת המלח היא תולדה של תחינת הקמח. אז למה תחינת קמח אסורה ושחיקת פלפלים או שחיקת תבלינים מותרת ביום טוב? זאת שאלה שכמובן צריך להתמודד איתה על פי התפיסה הזאת של הרמב"ן ובית מדרשו. תחילה נצטט קטע חשוב מדברי הרמב"ן במלחמות שמופיע במסכת ביצה בדף י"ג עמוד ב', ולאחר מכן ננסה לנתח את העולה מדבריו. וכך אומר הרמב"ן שם, אלא הוו יודעים שלא כל המלאכות הותרו ביום טוב, אלא הכשר המאכלים לאוכלן, כגון אפייה ובישול וכיוצא בהן, אבל לצוד בעלי חיים שאינן ברשות אדם, וכן לעקור דבר מגידולו כגון קצירה בתולדותיה, אלו וכיוצא בהן אסורים, והן בכלל מלאכת עבודה. אינמה, כמו שמפורש בירושלמי, וכולי, אותן דרשות שכבר הבנתי קודם בשמו. ולדברי הכל ממשיך הרמב"ן ואומר, נתמעתו תחינה והרקדה, שלא התירה תורה ביומתו, אלא מלאכות של יומן, כגון שחיטה, אפייה ובישול. אבל אלו תיקון הם, ודרך בני אדם לתקן מהם לימים הרבה. אמרה תורה יתקן כדרכו מחול ליום טוב, שלא יתקן מיום טוב לימים הרבה של חול. והוא ממשיך קצת יותר הלאה ואומר, ומכל מקום נתמעתה קצירה ותולדותיה, כגון תולש פירות הנחלים, שלא התירה התורה אלא להכשיר אוכלין שברשותו, אבל לעקור דבר מגדולו לא, ואפילו לפירות הנפגמים מיום לחברו כגון תותים ותאנים, מכל שכן צידת בעלי חיים, שהוא בכלל מלאכת עבודה. אלה דברי הרמב"ן. אם אנחנו באים לנתח את דבריו, נדמה לי שאפשר לומר שהוא בעצם בונה את דבריו על שני עקרונות מרכזיים, כששני העקרונות האלה בעצם הם גדרים בתוך ההבחנה שבין מלאכת אוכל נפש למלאכת עבודה. נסביר את דברינו. לדעת הרמב"ן, מלאכת אוכל נפש היא מלאכת צריכה של מוצרים, אבל לא מלאכות שקשורות באגירה של מוצרים. דהיינו, כשאדם אוגר מוצרים מסוימים, זה לא מלאכת אוכל נפש, זאת מלאכת עבודה. כשאדם מכין מוצרים מסוימים לצריכה, זה נחשב מלאכת אוכל נפש. נסביר את דברים יותר. אנחנו מכירים מושג של לאלתר במלאכות שבת. המושג של לאלתר במלאכות שבת, באופן בסיסי יש מקום להרחיב בו, ואני כרגע רק נותן היבט מסוים, כי זה לא, הוא לא מרכז ענייננו, אני רק מביא אותו כדוגמה. אחד ההסברים היותר פשוטים לעניות דעתי בהתר לאלתר במלאכות שבת, דהיינו שיש מלאכות בשבת שהן מותר לאכול, שבעצם כשאדם מוסק בהן הוא לא עוסק במלאכה אלא עוסק באכילה. ולכן אם אדם, השאלה היא האם אדם בורר או אוכל, לכן מותרת ברירה לאלתר, כי כשאדם בורר לאלתר בעצם אני לא רואה אותו כבורר, אני לא רואה אותו כאוכל. כשאדם בורר לאחר זמן אז בעצם הוא בורר, כי אם הוא לא אוכל את מה שהוא בורר עכשיו אז הוא בעצם עוסק בברירה ולא באכילה. אז כאן ביום טוב כמובן אנחנו מרחיבים מאוד על בסיס אותו עיקרון, אבל השאלה היא האם אדם עוסק בהכנות לאכילה, שגם זה בכלל היתר, או שהוא עוסק בתיקון. בתיקון הכוונה היא באגירה, הוא מייסד פה איזה מין מחסן של מוצרים. ולכן הרמב"ן מדבר בתחילת הקטע על שלא התירה התורה אלא הכשר המאכלים לאוכלן, אבל אלו תיקון הן. דהיינו דברים שאדם רגיל לעשות מהם לימים הרבה, זה לא הכשר מאכלים אלא זה תיקון. ואז בהמלכות האלה של תיקון הן בעצם מלאכת עבודה. צריך לשים לב שיש קצת איזה ביטוי שהוא לא נוח כל כך בדברי הרמב"ן, כי כשהרמב"ן מדבר על המלאכות האלה שדרך לעשות מהם לימים הרבה, משתמע ממנו שהוא אומר איזה ביטוי שמוביל לכיוון של איזה מין גזירה או משהו כזה. אמרה התורה יתקן כדרכו מחול ליום טוב, שלא יתקן מיום טוב לימים הרבה של חול. משתמע מפה איזה מין גזירה שהתורה אמרה תעשה רק מחול באותן מלאכות שהן בדרך כלל דרך אדם לאגור אותן, אז התורה אמרה יותר טוב שתעשה מחול ליום טוב, כדי שלא תבוא לעשות ביום טוב לימים הרבה. אבל נדמה לי שהמוקד ברמב"ן הוא לא נקודת הגזרה, אלא שכיוון שמדובר במלאכות תיקון, אומר הרמב"ן, התורה אמרה תיקונים תעשה לא ביום טוב, כי מלאכות תיקון הם לא מלאכות אוכל נפש, ואת אלה לא שייך לעשות ביום טוב, ורצוי או צריך לעשות אותם ביום חול, כי הן מלאכות עבודה. רק מלאכות של הכשרת מאכלים מוגדרות כמלאכות של אוכל נפש, ואלה מותרות. מלאכות של תיקון, אף על פי שהן בחינה פיזית עוסקות באוכל, במאכלים, אבל כיוון שיסודם הוא לא תהליך האכילה, אלא תהליך הצבירה והאגירה, תהליך הצבירה והאגירה כשלעצמו, הוא לא תהליך של אוכל נפש, אלא תהליך של מלאכת עבודה. זוהי בעצם תפיסת הרמב"ן, זהו היסוד הראשון בדברי הרמב"ן. היסוד השני שבוקע מדברי הרמב"ן הוא, כמו שהרמב"ן אומר, ומכל מקום נתמעתה קצירה ותולדותיה כגון תולש פירות הנחלים, שלא התירה התורה אלא להכשיר אוכלין שברשותו, אבל לעקור דבר מגידולו לא, ואפילו לפירות הנפגמים מיום לחברו כגון תותים ותאנים, וכל שכן צידת בעלי חיים שהוא בכלל מלאכת עבודה. גם כאן הרמב"ן עושה הבחנה חדשה, אבל גם ההבחנה הזאת לדעתו נכללת בתוך ההבחנה הבסיסית שבין מלאכת אוכל נפש למלאכת עבודה. ההיתר ביום טוב לדעת הרמב"ן הוא רק להכשיר מאכלים שנמצאים ברשותו. אם יש מאכלים שאינם נמצאים ברשותו של אדם, ואדם מבקש להביאם אל תוך רשותו או אל תוך עולמו, זוהי מלאכת עבודה. זאת אומרת, שאם המוצרים האלה עדיין נמצאים במצבם הטבעי על העץ, או בבעלי חיים שנמצאים, שאדם צריך לצוד אותם, כל דבר שאדם צריך לצוד אותו או לקצור אותו, בעצם כרגע נמצא בעולם הצומח או בעולם החי, שהוא לא עולמו של האדם. ואדם צריך לקחת את הדברים האלה ולהביא אותם לתוך עולמו שלו. כשאדם צריך ונדרש לקחת את הדברים האלה ולהביא אותם לתוך עולמו, זו היא מלאכת עבודה. כי מלאכת אוכל נפש זה לקחת מאכלים שיש לו ברשותו ולהכשיר אותם ולבשל אותם, לאפות אותם, לעשות בהם פעולות שיכשיר אותם לאכילתו. כשמדובר בפעולה שביסודה היא בעצם המוצר לא נמצא בתוך עולמו של האדם, ואדם צריך להביא אותו לתוך עולמו, זה לדעת רמב"ן כרוך בהגדרת מלאכת עבודה. דהיינו, שאם כן, לפי זה יצאנו ככה, שני עקרונות של הבחנה בין מלאכת עבודה למלאכת אוכל נפש. הבחנה אחת היא השאלה של דברים שבכלל לא נמצאים ברשותו של האדם, ואדם צריך להביא אותם אל תוך רשותו, שזה בעיקר הקצירה והצידה, שאלה דברים שקשורים לעולם מחובר ולעולם החי, שחי לו את חייו, ואדם צריך להביא אותם לתוך עולמו של האדם, וזה מלאכת עבודה, אף על פי שעוסקים באוכל, ואף על פי שאלה פעולות שנעשות ליומן אפילו, זה לא משנה. כאן, עצם העובדה שדבר הזה לא נמצא בתוך עולמו של האדם, ואדם צריך להביא אותם לתוך עולמו, זה עצמו מגדיר אותם כמלאכת עבודה. ונקודה שנייה, לפי הרמב"ן, היא כמובן אותם דברים שדרך אדם לעשות אותם לימים הרבה, אבל פי שכבר אותם חפצים נמצאים בעולמו של האדם, אדם כבר קצר את התבואה, והתבואה נמצאת כבר בתוך המחסנים שלו. אבל אם זאת פעולה שאדם דרכו לעשות אותה לימים הרבה, דהיינו, כשתוכנים קמח, לא תוכנים את הכמות שנדרשת לחצי שעה הקרובה, אלא תוכנים קמח בדרך כלל את כל היבול, תוכנים פעם אחת ושמים במחסנים, זאת פעולה שהיא פעולת תיקון ביסודה ולא פעולת הכשרת אוכל, זה גם כן בכלל מלאכת עבודה. כל פנים, אלה הדברים שהעקרונות שבוקים ועולים משיטת הרמב"ן. כשמתבוננים יותר לעומק ברמב"ן, אז אנחנו מדברים על, לא על שתי קטגוריות, אלא על שלוש קטגוריות, והקטגוריה השלישית היא בעצם קטגוריה בעייתית מבחינתו של הרמב"ן, ובמידה רבה רבים מן הראשונים שהיו מודעים לשיטת הרמב"ן והלכו בעקבותיה, נאלצו קצת לתפוס כיוונים אחרים בגלל הקטגוריה השלישית הזאת שמיד נבאר אותה. אם כן, אני נביא את שלוש הקטגוריות שעליהן אנחנו מדברים. כאמור, יש מלאכות של יומן שדיינו שנעשות לאותו יום ושאין דרך לעשות מהם כלל לימים הרבה, כמו אפייה, בישול, שחיטה. כל אלה הן מלאכות של היתר גמור ולא נאסרו כלל. אלה מלאכות שבכלל לא נאסרו. יש מלאכות אחרות של אדם צריך להביא דברים אל תוך רשותו, כגון קצירה, צידה, כמו שהסברנו, שהם עקרונית לא נמצאות בעולמו של אדם, ואדם צריך להביא אותם אל עולמו. אלה מלאכת עבודה הן, ואפילו אם אדם עושה אותן ליומן, ואסורות לגמרי. וכמובן, לתוך הקטגוריה הזאת, כל המלאכות שאינן באוכל נפש, שהן מלאכת עבודה קלאסיות, מלאכות עבודה קלאסיות, שאלה כמובן אסורות לגמרי ביום טוב. אלא גם המלאכות האלה שעקרונית עוסקות באוכל נפש, אבל כיוון שעוסקות בדברים שנמצאים מחוץ לעולמו של האדם, הרי גם הן בכלל מלאכת עבודה. הקטגוריה השלישית היא קבוצת מלאכות מסוימות, שחלק מהן יש דרך לעשותן לימים הרבה. ובאותן מלאכות עצמם, לפעמים יש כאלה שעושים אותן ליומן. למשל, מלאכת תחינה. אז לטחון קמח זה דבר שנעשה לימים הרבה. אבל שיקת פלפלים או תבלינים, כיוון שהתבלין מפיק טעמו, אז בדרך כלל טוחנים אותם אד הוק ליומן. אז, וכאן ההלכה היא, שמה שדרך לעשותו לימים הרבה, אסור כמלאכת עבודה הוא. ובזה עשה התורה אף אם עושה ליומה. זאת אומרת, גם אם אדם ירצה לטחון קמח לאותו יום, זה אסור, כי תחינת קמח היא פעולה שבדרך כלל עושים אותה לימים הרבה. אבל, ולכן כיוון שדרך לעשותה לימים הרבה, נחשבת כמלאכת עבודה. אבל יש פעולות שדרכן לעשות ליומן בלבד, כמו שחיקת פלפלים, שימור יין, דיחת מלח. אלה בכלל מלאכת אוכל נפש, והותרו ביום טוב. זאת הנקודה המרכזית בדעת הרמב"ן. עכשיו, זה שיש בתוך אותה מלאכה חלוקה בין קבוצה כזאת של דברים שנעשים בדרך כלל ליומן, לבין קבוצה כזאת של דברים שנעשים בדרך כלל לימים הרבה, ואלה אנחנו אומרים שזה מלאכת עבודה, וזאת זה אנחנו אומרים שזה מלאכת אוכל נפש. בתוך אותה מלאכה שאנחנו אומרים שחלקה מוגדר כמלאכת עבודה וחלקה מוגדר כמלאכת אוכל נפש, זה דבר שמעורר קושי אצל הראשונים. ורק לדוגמה, הר"ן, כשהוא מביא את שיטת הרמב"ן, הוא מקשה את הקושיה הבאה. הר"ן על הריף, הוא אומר כך: למה יהיה אסור לטחון חיטים מן התורה, ויהיה מותר לדוח כל הנדוחים כדרכן, שהרי שחיקה תולדה תוחנו? זאת אומרת, הר"ן לא מסוגל להבין איך יכול להיות שאותה מלאכה, אני אומר שחלקה אסור מדאורייתא, וחלקה מותר גם הוא. זה לא יכול להיות שיהיה אסור לטחון קמח, ויהיה מותר לדוח פלפלים. או שהתורה התירה תחינה, או שהתורה לא התירה תחינה, אבל לא ייתכן שהתורה תתיר תחינה א' ולא תתיר תחינה ב'. זה בעצם הקושי הגדול שהנחה את הר"ן, ומכוח הקושי הזה, בא הר"ן ונתן משיטת הרמב"ן. הוא סבר ש... הכל, בעצם כל ההבחנות, זה דין דרבנן, דהיינו. לדעתו, כשהתורה באה ואמרה, כל מלאכת עבודה לא תעשו ויתירה מלאכת אוכל נפש, הנה חנם הם מדאורייתא, כל מלאכת אוכל נפש מותרת קטגוריאלית, כל מלאכה שעוסקת באוכל, כל המלאכות האלה מותרות מדאורייתא, מותר לטחון, מותר לקצור מן התורה, הכל מותר מן התורה. כל מה שהאיסורים הם איסורים דרבנן. ובתוך איסורים דרבנן, תמיד יותר נוח ויותר קל ליצור חלוקות כאלה של דבר שדבר לעשותו ליומו, דבר שאין דבר לעשותו ליומו וכו'. אלה דברים שהבחנות שיותר קל לעשות וליצור אותן כשמדובר באיסורים דרבנן. כשמדובר באיסורים דאורייתא, אומר הר"ן, זה חייב להיות אחיד, לפחות שאותה מלאכה לא ייתכן שצד אחד שלה יותר וצד אחד שלה יאסר, כי התורה התירה מלאכות, ומילא אם התורה התירה תחינה, אז הכל צריך להיות מותר. לא נעמוד כרגע על תפיסת הרמב"ן ולנסות להסביר איך לדעתנו ראוי להסביר את שיטת הרמב"ן כשהקושי הזה לא יפריע לנו. בינתיים נלך אצל ראשונים אחרים שגם כן הלכו בעקבות הרמב"ן, וננסה לראות איך הם התמודדו עם הקושי הזה שמציב הר"ן בפנינו, שכאמור הוא בעקבות הקושי הזה הלך ונטע להבנה אחרת שכל העסק פה הוא דרבנן. וכיוון שבדרבנן כל החלוקות האלה של דברים שברשותו של אדם, דברים שאינה ברשותו של אדם וכו', הכל לדעתו של הר"ן חלוקות בתוך הדרבנן, אם מדאורייתא מלאכת אוכל נפש מותרת, ונגמר הסיפור. ברמב"ן, כאמור, ראינו שהוא אצלו יש חלוקה ברורה כל הזמן במלאכת עבודה למלאכת אוכל נפש, ובתוך המלאכות שעוסקות באוכל, הוא הגדיר חלק מהן כמלאכות עבודה בגלל הגורמים השונים שהצגנו. גם הראה שהתמודד עם הקשיים האלה, הציע פירוש משלו, וכדאי לשים לב לעקרונות שבוקעים מדבריו בהסבר ההבדלים בין המלאכות השונות. וכך אומר הראה, אבל הנכון, דוודאי באוכל נפש מיעוט הכתיב, דכתיב אך. זאת אומרת, התורה הוודאי שלא התירה את כל מלאכות אוכל נפש, התירה רק מקצת מלאכות אוכל נפש. ומסתבר לפום גמרא דילן, שלא התירה התורה אלא דברים שדרכו לעשותן ליומו, אבל לא דברים שדרכו לעשותן לזמן מרובה, כגון קוצר. ואף על פי שיש תולש ליומו ולשעתו, כיוון שרוב קצירה ותלישה לזמן מרובה, אחר הרוב הוא ועשו. אבל תוכן, יש דברים הרבה שתחינה בהם לזמן מרובה, ויש דברים הרבה שתחינה בהם ליומו ולשעתו. ולפיכך, אסרו באותה שהיא לזמן מרובה, והתירו באותה שהיא ליומו ולשעתו. וכן בורר, וכן מרקד. אז זה עיקרון אחד קודם כל של הראה. נשים לב את זה קודם כל נקודה מרכזית ראשונה, שהראה לא עושה הבחנה בין אותם דברים דרכם ליומם, דברים שלא דרכם ליומם, באיזה הבחנה עקרונית. ברור לו שהתורה התירה רק דברים של יומן, ולא דברים שבדרך כלל לא עושים אותם ליומן. זה ברור לו. וזה ברור לו בגלל המיעוט של אח. כשלפי הרמב"ן לא צריכים להגיע לזה. החלוקה הזאת היא לא בגלל המיעוט של אח, אלא החלוקה הזאת בגלל שבהגדרה הדבר שלא עושים אותו ליומו הוא לא מלאכת אוכל נפש, אלא מלאכת עבודה. הראה לא הולך לכיוון הזה. הראה אומר, יש בעצם זה מלאכת אוכל נפש, רק יש מיעוט, אז מסתבר שהמיעוט ימעט אותן מלאכות שהן לא מלאכות של יומן. אבל אז יש לו בעיה עם מלאכת תחינה מול מלאכת קצירה. הרי כשם שיהיה בדרך כלל קוצרים לימים הרבה, אז לפעמים גם קוצרים לאותו יום, כגון תותים או תאנים, שאלה דברים שמתקלקלים וקוצרים כל יום למה שצריכים. ומול זה, בתחינה, יש דברים שתוכנים לזמן מרובה, יש דברים שתוכנים לאותו יום. ואם כן, הוא מתלבט למה בתחינה חזל חילקו, שיש תחינה מותרת ויש תחינה אסורה, ואילו בקצירה לא חילקו ואסרו את כל הקצירה. על זה אומר הראה שפה בקצירה הרוב נקצרים לימים הרבה, ולכן לא חילקו, אלא הלכו אחר הרוב, בעוד שבתחינה זה יותר מאוזן, אין שם רוב. יש תחינות כאלה ויש תחינות כאלה, אלה של אותו יום התירו, אלה של ימים הרבה עשו. כמובן, תירוץ מן הסוג הזה דורש גם התמודדות בשטח, במציאות. האם באמת נכון הדבר שרוב הקצירות הן לימים הרבה, ואילו בתחינה יש הרבה תחינות שהן כאלה ויש הרבה תחינות שהן כאלה. בהחלט, בשתי המלאכות האלה זה אכן גם סביר. אבל פה כבר לא מדובר על איזה מין תפיסה עקרונית, אלא בעצם שבה התורה לדעתו, ובקצירה הלכה אחר הרוב, ובתחינה חילקה בין דברים שנעשים לאותו יום לבין דברים שלא נעשים לאותו יום. בנוגע לעסקן, הוא כבר גם הכניס את קוצר לעניין הזה, ואז הוא נותן לנו עיקרון נוסף, כי הוא צריך להסביר גם את הצידה. ואז כשהוא בא להסביר את הצידה, הוא אומר, וכן נראה שלא התיר התורה אלא בדברים שהן עשויים ליומו שהן ברשותו, שדרכו של אדם לסמוך עליהן לסעודתו, בהן התירו. אבל בדברים שאינם ברשותו, והוא עושה מלאכה בספק, שמה לא תעלה לו ונמצא מתענה, ואין זה בכלל אוכל נפש, תענוג בני אדם שלא לסמוך על הספק. מה שהוא אומר כאן זה בעצם כדי לנסות להסביר את כל הצידות, למה אסור לצוד. זה אומר, אסור לצוד כי אתה לא יודע אם תצליח לצוד. ואז, כל מה שהתורה התירה באוכל נפש, זה תענוג, זה כשאדם מתענג על הוודאי, אדם לא מתענג על הספק. ולכן אלה מלאכות שהתורה לא התירה אותן. אז הוא משתמש באותו ביטוי של הרמב"ן של ברשותו ולא ברשותו, אבל הפירוש שהוא נותן לאותו ביטוי של הרמב"ן הוא פירוש אחר לגמרי. הרמב"ן דיבר על ברשותו הן בנוגע לקצירה והן בנוגע לצידה. ואילו הוא כמובן מתייחס לזה רק לצידה ולא לקצירה, כי הוא רוצה לתת לזה את מימד הספק. ומימד הספק שייך רק בצידה, לא שייך בקצירה. ולכן בקצירה הוא יותר הולך למה הקצירה נעשה, הוא מסביר שהאיסור של הקצירה הוא בעצם, כיוון שזה שולחים שם אחר הרוב, ורוב הקצירות הן לא ליומן. בנוגע לצידה, הוא אומר שזה, כיוון שאינו ברשותו של האדם, יש שזה מציאות של ספק, ולכן זה לא, זה הפך משמחה, יש בזה פגיעה בעונג ובשמחה של יום טוב. זה פחות או יותר מה שאומר הראה. כאמור, ברמב"ן הוא מתמודד עם הקשיים האלה בצורה אחרת לגמרי, דרך הגדרה עקרונית של מלאכת אוכל נפש מול מלאכת עבודה. כשהוא בא לעשות את ההבחנות האלה, אז הוא דיבר על דבר שאינו ברשותו, שזה מלאכת עבודה, מפני שזה לא חלק מעולמו של האדם. כדי להביא דברים לעולמו של האדם, זה מלאכת עבודה. ועל פי זה, מבחינתנו, הרמב"ן הוא הרבה יותר נוח, כי הוא נותן לנו את המבט העקרוני והמדויק למה שהתורה התירה, מה שהתורה לא התירה. עד כאן הצגנו את שיטת הראה. לבסוף נציג עוד שיטה אחת של הראשונים, שגם היא בעיקרון הולכת על פי תפיסת הרמב"ן, אלא שגם שם לדעתי יש איזושהי בריחה משיטת הרמב"ן התאורה, והדברים נובעים כאן שוב מאותו קושי למצוא את הבחנה המדויקת, איזה מלאכות הותרו באוכל נפש, איזה מלאכות לא הותרו באוכל נפש. אני מתכוון כרגע לשיטת הרשב"א. הרשב"א בעבודת הקודש בבית מועד, הוא ניסח כמה כללים להיתר מלאכת אוכל נפש ביום טוב, ומדברם נראה שכשנראה את הכללים מיד, נראה שהוא מצד אחד רוצה להסכים עם גישת הרמב"ן, מצד שני הוא מנסה להתמודד עם הקושי הזה של איך אפשר שחלק מן המלאכות מותרות, חלק מן המלאכות אסורות, והוא לא נטע להגדיר את זה בעקבות שיטת הרמב"ן כהבחנה שבין מלאכת עבודה למלאכת אוכל נפש, ולכן הוא הלך לכיוון אחר. נקרא את הדברים, אחר כך נגדיר את שיטתו. כך הוא אומר שם בבית מועד, דבר תורה, מלאכת עבודה אסורה ביום טוב כבשבת, שנאמר, כל מלאכת עבודה לא תעשו. איזו היא מלאכת עבודה? כל שאין בה צורך אוכל נפש, חורש, זורע, בונה, אורג וכיוצא בהם. ולא הותרה, אלא מלאכה שיש בה צורך אוכל נפש, כאפייה ובישול וכיוצא בהם. ולא כל מלאכת אוכל נפש התיר הכתוב, שהרי אחר שהתיר מעט, שנאמר, אך הוא לבדו יעשה לכם, אך הוא לבדו ולכם מיותין הם. ופה הוא הולך בעקבות שיטת הראה בעצם, שגם הוא סבור שבעצם יש כאן מיעוטים בתוך מלאכת אוכל נפש, ולפיכך יש אפילו מלאכות שיש בהן צורך אוכל נפש ואסורות, ומסרן הכתוב לחכמים. כאן הרשב"א נותן לנו את הדבר המרכזי הזה, שהוא בעצם אומר, יש הבחנה בין מלאכות אוכל נפש שהן מותרות למלאכות אוכל נפש שהן אסורות, וכיוון שהוא לא רוצה להיכנס פה להתחיל להתמקח על כל פרט ופרט, אז הוא אומר מסרן הכתוב לחכמים. בעצם במידה מסוימת הוא די מתקרב לשיטת הר"ן. הר"ן אמר בגלל הקשיים, הוא אמר שזה דרבנן. אז הרשב"א לא אומר דרבנן, הוא אומר שבעצם זה של תורה, אלא שהתורה מסרה אותה לחכמים. ואז ברגע שהוא אומר מסרן הכתוב לחכמים, הוא בעצם עושה פעולה דומה לפעולה של הר"ן, שגם כאן מה שנותר לנו זה רק במסגרת שיקולים של חכמים, הם יכולים לתת שיקולים כאלה ואחרים כדי לדעת זה מותר או זה אסור וכו'. ואז אמרו, ואז הוא אומר, והם אמרו שהקוצר והתולש והדש והבורר והטוחן ורקד והצד והחולב והמגבן והסוחט את הפירות וכו', אסור. וכן אסרו מדבריהם לרדות חלות דבש מן הכברת. ומפני מה מנו את אלו? לפי שלא התירה התורה לתקן ביום טוב מדרך בני אדם לתקן מהם לימים הרבה, כדי שלא יתרח ביום טוב לתקן מחמת חול. אז הוא כבר משתמש בביטוי שהוא ממש גזרתי. כדי שלא יתרח ביום טוב לתקן מחמת חול, כבר עמדנו על הביטוי הזה לפניכם ברמב"ן. אבל לא, אצל הרשב"א זה יותר קל, כי הוא מדבר על שיקולים של חכמים. חכמים בהחלט יכולים לשקול שיקולים כאלה, כי מסרן הכתוב לחכמים. וכן, לא התירה התורה אלא תיקון בדברים שהם ברשותו, כאפייה ובישול, לא לעקור דבר מגידולו. ואפילו תיתנים ותאנים שנפגמים מיומה למחרתו, לפי שרוב הפירות הנקטים משתמלים זמן מרובה. ואינו בדין שתהיה לכיתתו שזה מותרת ושזה אסורה. ולמה זה כן בדין שתהיה תחינתו של זה מותרת, תחינתו של זה אסורה, זה הרשב"א אפילו לא מתמודד. אבל ברור לנו שכל עוד אנחנו עוסקים במסגרות של סוג של מסרו הכתוב לחכמים, או סוג של שיקולים של חכמים, אז יש מקום לכל מיני חלוקות כאלה ואחרות כשבאים להתיר. אם כן, המכנה המשותף של כל הראשונים האלה, הר"ן, הרשב"א והר"א, שבעצם אימצו את תפיסת הרמב"ן ביסודה, אלא שהם לא הלכו איתה עם העקרונות שהיא מציבה. הם באו ואמרו שיש כאן איזה מיעוטים, התורה לא התירה כל מלאכת אוכל נפש, אלא באה התורה והתירה רק מקצת אוכל נפש, יש כאן מיעוטים מסוימים. ואז איך קובעים מה מותר ומה אסור? לדעת הרשב"א, מסרו כתוב לחכמים, לדעת הראה, לא, הוא לא מסרו כתוב לחכמים, ואז הוא מנסה לייצר כל מיני עקרונות שהם שוב לא מגדירים מלאכת עבודה מול מלאכת אוכל נפש, אלא עקרונות של מה יותר סביר שהתורה תתיר ומה לא, ומן הליכה אחר הרוב, מלאכות שרובן לא ליומן אסורות, מלאכות שהן יותר 50-50, אלה תהיינה מותרות. זה פחות או יותר מה שבוקע מהם. הר"ן הלך בכלל לאגף של הכל דרבנן, זאת אומרת מדאורייתא בעצם אוכל נפש, כל מלאכה שעוסקת באוכל מותר לגמרי, כל האיסורים הם רק איסורים דרבנן. הרמב"ן בעצם בחר בדרך הקשה. הוא נשאר נאמן לעיקרון שלו, שמה שהתורה התירה זה מלאכת אוכל נפש ולא מלאכת עבודה. והוא הכניס את כל החילוקים שקיימים בתוך הסוגיה לתוך העיקרון הזה, לתוך המשבצת הזאת של מלאכת עבודה מול מלאכת אוכל נפש. ויש דברים שנעשים לימים הרבה, זה בהגדרה הופך להיות תיקון ולא תיקון ואגירה ולא הכשרת מאכלים ולא צריכה, לכן זה מלאכת עבודה. דברים שאינם ברשותו של אדם, בהגדרה זה מלאכת זה מלאכת עבודה ולא מלאכת אוכל נפש, כי להביא דברים לעולמו של האדם זה לא אוכל נפש, זה להתחיל לייצר את האוכל, בעוד שמלאכת אוכל נפש זה אוכל קיים להכשיר אותו לאכילתו. וכמובן החלוקה הזאת שבין סוגי התחינה אצל הרמב"ן, צריך לומר באופן פשוט שבתוך התחינה יש קטגוריאלית, כן, יש לנו שני סוגים של תחינה. יש תחינה שנעשית ליומה, ואז בהגדרה זאת מלאכת הכשרה. יש תחינה שנעשית לימים הרבה, ואז בהגדרה זאת מלאכת זאת מלאכת עבודה והיא אסורה. שימו לב היטב שלרמב"ן אין הקושי של קצירה שהראה התמודד איתו, כי ברגע שהרמב"ן הגדיר כל קצירה כמלאכת עבודה, בגלל שזה דבר שנמצא מחוץ לעולמו של אדם, ואדם מבקש להביא אותו לעולמו, לכן זה קטגוריית נמצא בתוך מלאכת עבודה, ולכן אין מקום לחלק בין קצירת תותים לקצירת קמח או זיתים וכיוצא בזה. טוב, נעצור כאן היום, ואני מקווה שטעמנו משהו מן המושג הזה של יסודות היתר של מלאכת אוכל נפש ביום טוב.